אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב לימור דגן.
בוקר טוב.
בואי נעשה ככה. תמיד כאילו שאתה שומע דברים וסיפורים ומסקנות ותוצאות של מהלכים לא פשוטים שאנשים עוברים, בסוף, בסוף, אתה מגיע להבנות מאוד עמוקות, אז תני לי שנייה את ההבנה העמוקה הזאת, ואחר כך נחזור רברס עם החיים ונסביר למה את פה באום כדלי בהיום.
אוקיי, אז אני חושבת שהמסקנה הגדולה מכל המסע שעברתי, זה שבעצם לא משנה מה אתה מנסה לעשות, מתוך ההתקרבות להשם, אסור לך לוותר על עצמך. אתה צריך לזכור שיש כאן בן אדם עם צרכים ורגשות ואהבות, והוא לא יכול להיות נשכח בדרך, בדרך של התשובה.
וואי, מעולה. זאת אומרת, יש לנו גם ענייני תשובה פה, גם ענייני ניסיונות פה, וגם הבנות. את יודעת, אני במין תקופה כזאת שאני מאמינה לסקנים. הם צודקים, אז יש כל כך הרבה מסקנות והבנות מדברים לא פשוטים שאנשים עוברים בחיים, כאילו, אין צורך לעבור, אפשר לגזור את ההבנה וליישם אותה כבר עכשיו, כאילו. טוב, בואי ננסה, נעשה עוד פתיחה, ותספרי לנו, מי זאת לימור דגן שיושבת אצלנו באולפן?
בשמחה.
אומקה דליבה, יום שני, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, מדברים מעומק הלב שלנו. בוקר טוב לימור דגן.
בוקר טוב.
את אמרת קודם בפתיח ש אל תשכח את עצמך. זאת אומרת, מה, לפעמים אני יודעת צריך לעשות סדר בדברים והמאזינים אמורים לדעת מי את ומה את, אבל את יודעת, נשמות יהודיות מרחפות ככה בעולם ומורידות אל תוך ההבנות של עצמנו מסקנות חיים כאלה. אתה יכול להסביר רק במשפט ואחר כך ניכנס לעומקם של דברים, מה זה לא לשכוח את עצמנו?
אני חושבת שכל אחד מאיתנו הוא נשמה. זו המהות האמיתית שלנו. כל אחד מאיתנו הוא נשמה. נשמה שירדה לעולם, שיש לה שליחות. ואם אנחנו לא נעשה את התפקיד שלנו, אז יופיע סבל בחיים שלנו, להזכיר לנו מה התפקיד שלנו. וזה כמו תמרור אזהרה. ואם נבחר להתעלם ממנו, בסוף זה יגיע לכדי מחלה. אני חליתי. אני הגעתי לשלב שכבר חליתי בסרטן. והייתי צריכה להבין למה השיעור הזה נשלח אליי. אני מאמינה באמונה שלמה שאין רע יורד מלמעלה. אבל יש מסר. הכל זה מכתב מבורא עולם. יש שם מסר. והייתי צריכה להבין מה המסר שלי שם. למה זה קרה? ובתוך המסע שלי אני הבנתי שמתוך הרצון להתקרב לבורא עולם, אני התרחקתי נורא מעצמי. וזה לא נכון, כי בעצם זה המהות שלנו פה, זה השליחות שלנו. אני איפשהו בדרך קצת
התבלבלת?
התבלבלתי, כן, לקחתי צעד מאוד מאוד קיצוני, ושילמתי את המחיר, אבל למדתי. בעצם הכל זה למידה. היום אני על מקומי בעולם, היום אני חיה בתשוקה, בעוצמה, מתוך חיבור, הכל קורה ככה כמו קסם, מעצמו, מרקם, הדרך נפתחת. אבל עברתי דרך לא קלה.
זה כאילו, את יודעת, מה שעכשיו בא בי במחשבות, זה שמה שאת מתארת עכשיו, שזה קצת כמו כשאנחנו ילדים קטנים, אז אנחנו אמורים להיות מאוד מחוברים לילד המתוק הזה או לילדה הזאת שיש לה המון סקרנות והמון רצון לבלוע את העולם ולשיר ולרקוד ולתת ולשמוח ולהתפעל מכל חיה או פרח, ולאט לאט משהו מתוך עולם המבוגרים או עולם העתי בסדר בתוך המסגרת שלך מורידים מאיתנו המון חלקים אישיותיים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליהם, ואז הם ייצאו מתישהו, כשנגדל, אם לא, הם יתפתחו לכל מיני גדולים וכל מיני גושים ש, ש, שנפריע לנו מבחינה רוחנית, וגם אחר כך יתבטאו בגוף. מה שאת מתארת מקפיץ לי קצת במחשבה, גם אולי תהליך של תשובה, שאנחנו מאוד רוצות את קרבת השם, ומאוד רוצות להיות חלק מעולמו, אבל שוכחות, תגידי לי אם זה קרוב, שוכחות המון דברים שזה כל כך אנחנו, ואפשר לתת לעולמו של בורא עולם, אבל באיזושהי צורה מסוימת, ואת מתארת משהו שהנה את בחזרה אחרי תקופה ממש קשה שהייתה לך.
נכון. כן, אני חושבת שהרבה מההחלטות בחיי, לפני שחליתי, נבעו מפחד. לא מאהבה, פחד, איך נסתדר, איך נגמור את החודש. הייתי עובדת בהייטק, הייתי סמנכלית משאבי אנוש, מאוד בכירה בחברת תרופות, וככה בעלי בשנים הראשונות היה אברך, והיה שלב שהייתי נוסעת לעבודה, ועשינו דברים גדולים ויפים, והיו לי הצלחות, והיה לי טוב שם, אבל הייתה לי קריאה נשמתית לעשות משהו אחר עם החיים שלי, ואני שמעתי את הקריאה הנשמתית הזאת, אבל לא העזתי לקום ולעזוב, לא העזתי ללכת אחריה, מפחד, משיקולים של איך נסתדר, ומה יהיה, ומה יגידו, וזה לא מתאים לציבור שלנו, והבנות שלי מתחנכות לפי קו מסוים, איך זה יתפס, זה החלטות שנובעות מפחד, לא מאהבה. בסוף הגיעה מחלה, שבאיזשהו מקום הכניסה לי פרופורציות, ואמרה לי, לא את מפרנסת, 3 שנים לא עבדתי, 3 שנים ישבתי בבית, הייתי עסוקה רק בלהחלים. אני עברתי 6 ניתוחים, אני נפצעתי נורא בניתוח הגניקולוגי, ונכנסתי לעוד 2 ניתוחי חירום, ואחר כך עוד 2 ניתוחי חירום, וככה את יודעת, סרטן זה לא פשוט, זה ככה כימותרפיה ואימונותרפיה וביולוגיה, והסגה של הסרטן הייתה מאוד מאוד קשה. אבל ב3 שנים האלה, את יודעת, אנחנו כולנו אומרים כל הזמן, השם פרנס, השם פרנס, ונכון, השם פרנס, אבל להשיב את זה ללב, אנחנו יודעים את זה בראש, אבל אנחנו משיבים את זה ללב, ובזמן הזה, זה היה 3 שנים שיכולתי להשיב את זה ללב, שהשם פרנס. אני לא פרנסתי, אבל לא היה חסר לנו שום דבר. איך זה? זה רצון השם. מה שנגזר על בן אדם לעבור, יעבור, אבל מה שלא, לא. ואיך? ניסים. רוצה לשמוע נס אחד, למשל. אז כשאני התקבלתי לחברה, אז ישבתי עם הסוכן פנסיוני, וככה הוא, זוכרת שהוא שאל אותי, מה בעלך עושה? אני הייתי בעלת תשובה טריה יחסית. אני זוכרת שאפילו קצת התכווצתי להגיד לו שבעלי אברך באמת. הוא היה עם כיפה סרוגה, את יודעת, אני כבר יודעת ככה מה התפיסות של כל מגזר. אני באמת זוכרת שהתכווצתי, ואני אומרת לו, בעלי אברך. אז הוא אומר לי, טוב, אז אם אתה מפרנסת היחידה, אז זה נכון שיהיה לך אובדן כושר עבודה על 100% מהשכר. עכשיו, בשוק מקובל לעשות על 75%. אני עובדת חדשה, אני לא... תשארי לי את זה, אני אדבר עם הבוס שלך, שהוא יעשה לך אובדן כושר עבודה מלא, על כל גובה השכר. בסדר, ובכלל לא מבינה מה ההשלכות של זה. ואפרת, ככה אני אכניס עוד משפט פה, אני הייתי בן אדם בריא כל החיים שלי. בריא, בריא, בריא. הגוף שלי נתן לי לעשות דברים, לשבור שיאים. כאילו, אני במחלה זה מרחק שנות אור בחיים שלי, לא חשבתי שאני אגיע למצב של חולי, בטח לא סרטן. וככה, לאורך השנים, החשבת שכר הייתה חברה טובה שלי, אנחנו... היא אומרת לי, לימור, יודעת, את היחידה בחברה שמקבלת אובדן כושר עבודה על 100% מהשכר. ואני כזה צוחקת, אני בכלל אומרת, נו מה זה משנה, 175%, כאילו מה, בואי. פתאום שחליתי, זה הפך להיות מאוד משמעותי, כי קיבלתי את אותו גובה השכר גם כשעבדתי. אז מי זה אם לא בורא עולם שדואג לנו, שלא ניפגע? במה שצריך להיפגע, ניפגע, אבל במה שלא, לא. היסורים הם מדודים, הם קצובים.
יו, ותמיד יש את ההסתכלות המאפשרת הזאת, הפרה, אחרי, שאת אומרת, יו, איך השם דאג, הנה ב100% האלה.
ממש.
לא, הוא רואה פשוט את כל התמונה, נכון. אנחנו מאוד מקומיים.
נכון.
אז הוא...
נקדים תרופה למכה.
כן, כזה יש לו זווית רחבה, wide angle של ראייה.
אין זמן לפניו.
אין זמן לפניו, נכון. את יודעת, יש מין מהלך כזה שאנשים מתארים, כשהם כבר באיזושהי סגה גדולה יותר, את ההתחלה של הקליטה, של היום הזה, שבו רופא אומר, בדרך כלל זה רופא, תשמעי גברת, כמה שהוא לא יהיה פטלטל עם ה... וזה כל כך חשוב בעיניי, איך רופא אומר, זה לא בעיניי, זה בעיני כל בני האדם, כמה צריך להעביר גם את הקשוחים שבהם, הדרכה נכונה, איך לדבר אל האדם שהולך לעבור עכשיו איזשהו מסע של טיפולים, של מה, מה, מה אומרים באותה דקה, זה כל כך משפיע על הבום טרח, יורד אותך שם, מין כפתור כזה נוראי שמעביר את האדם מה אני רואה אותך.
מימים רגעים. זכרתי ליום הזה.
מה, את זוכרת את זה? מה?
וואי, ממש, ממש. אני אקדים ואומר שבאמת אני נכנסתי לניתוח הראשון על דעת זה שהגידול שפיר. זה אומר שהבדיקות שעשיתי קודם ככה, במסגרת בדיקות כלליות, הייתי כמה חודשים אחרי לידה, בעצם מי שהזניקה אותי בכלל ללכת לעשות את הבדיקות, זה איזה חברה בעבודה ש... מתירה את תשומת ליבי, זה לזה שאני מאוד עייפה. אבל את יודעת, אנחנו עובדים, קריירה.
תמיד יש תירוצים לעייפות.
כאילו, בואי, גם עייפות, סרטן. אתה לא... עייפות לא מידה סרטן. אבל הלכתי לעשות בדיקות, כי ממש החצה עליי, ואפילו, תראי מה זה סייעתא דשמיא, ושליחים טובים שהשם רוצה באמת לשלוח. את יודעת, לטכניות אולטרסאונד אסור לדבר. בדרך כלל שם רוצה נמצא, הם... אסור להם לדווח, זה הולך לרופא, הרופא כבר ידבר איתך.
ואתה רואה על הפרצוף שלהם תמיד.
אבל האמת היא שאותה אחת פשוט מלאך, היא באותו רגע אמרה לי, לימור, את יודעת שיש לך ממצא? אמרתי לה, מה? מה זאת אומרת? באמת זה הייתה הפעם הראשונה שהיא ככה העירה את תשומת ליבי לאיזושהי המצאות של ממצא. ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת, אבל כן הייתי בודקת את זה, זה כבר בגודל 4 סנטימטר. והיא בעצם ככה באותו היום היא שולחת אותי לבית חולים לבדוק את זה. אבל הרופא אולטרסאונד אומר לי שזה בסדר, ואני מתעקשת על סיטי וגם בסיטי. רוב המאפיינים זה מאפיינים שמעידים על גידול שפיר, ככה שכולם רגועים חוץ ממני. אני ככה אגיע ליום הזה, אז באמת אני הולכת להתייעץ, וגם הוא רגוע. גם הוא לא מבין מה הלחץ שלי, כי אפילו הסמנים, יש סמן, בודק את החלבון בדם של סרטן. וגם הוא היה טוב, זאת אומרת, המדדים
כל
היו... כל המרקרים היו תקינים לחלוטין. אז בעצם אני זאתי שככה התעקשתי, אני רוצה להסיר אותו, אני באמת רוצה להסיר אותו. ככה קראתי קצת לפני שיש גידולים שמשנים את התצורה שלהם, אמרתי באמצע החיים, ככה. לא בא לי ש...
לא היית אחת שמתעסקת עם מחלות כל הזמן.
בכלל לא.
נכון, כי הבנתי את זה מהגוף הבריא והמלא כוח.
כן, לגמרי, אני חושבת שכמעט ולא פגשה רופאים בחייה, לא ממהרת לקחת את הילדים לרופאים. אבל את יודעת, יש קול פנימי, זה הקול של הנשמה?
כן.
הוא לא נתן לי לנוח.
שחקי שנייה, אנחנו עם הקול הפנימי יוצאים למהלך הזה שנקרא פרסומות. וחוזרים לדבר על יכולת נשית להקשיב לקולות פנימיים ולראות מה מתפתח משם, וזה הולך להיות מין התחלה, אמצע וסוף, שאנחנו נכנסות מעומק דליבה למה קורה לאדם בתחילת מסע כזה, אמצע, אבל איך את מבינה היום, כשאנחנו מתיישבות פה, באולפני רדיו קול חי.
זה מה שחשוב, הרגע הזה.
בדיוק, של גזירת ההבנה הסופית.
בדיוק.
של מה שיצא.
יש לזה משמעות, זה לא סתם קורה.
כן.
וזה מה שחשוב, לקחת את המשמעות מאותו שיעור.
בדיוק, וכאילו אני אומרת, פעמי חבלי משיח, זה בא, אז כאילו, כל כך הרבה דברים קורים לכל כך הרבה אנשים, אז תביאו את ההבנות, ותעזרו לנו לדלג אולי לפעמים על דברים שאחרים הבינו, אפשר להבין מאנשים כמוך, לימור דגן, שעברה עניין כל כך מסובך, מה, ולשפר היום. היום, יאללה, פרסומות ואנחנו חוזרים. כדליבה, תכף באים. חזרנו. אנחנו כדליבה מדברים עם לימור דגן, ולפני הפרסומות היינו בתחילתו של המסע הזה שלך, שמביא עם הומוס.
דיברנו על יום הגילוי באמת.
נכון, okay. נכון. שיש בו משהו אמרנו כל כך... מתמודד אחרת אצל כל אחד, שפתאום את מבינה מתוך היותך אדם בריא, פעיל, בעלת תשובה, עם שמחת חיים.
כן, מאוד.
יש לומר.
מאוד, עד היום, תבין.
טיק, 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 נכנסת לבדיקה, מבינים שהגידול הוא אינו שפיר.
נכון, אז באמת לניתוח הראשון אני נכנסת על דעת זה שהגידול שפיר, ובחדר התאוששות, הפרופסור שניתח אותי הוא ככה מגיע למיטתי, אבל את יודעת, משהו בפנים כבר מבין שמשהו הולך לכיוון לא טוב, ואז הוא אומר לי, לימור, מהלך הניתוח היה תקין, אבל אני מתנצל, זה גידול, משתמש במילה גידול. ואני בן אדם שככה, את יודעת, מנסה, אתה בהכחשה, אתה רוצה למנוע את זה. התחלתי לצחוק.
חומרים נרקוטים.
כל החומרי הרגעה שקיבלת, אולי מכל חומרי הרגעה. אני צוחקת ואני אומרת לו, ברור שזה גידול, הרי לשם כך התכנסנו. ואז הוא אומר לי, לא, זה ממאיר. וואי, אפרת, אני יכולה להגיד לך, זה רגע שאדם מרגיש שכאילו, אני הרגשתי שמטאור של 40 טון נופל לי על הראש. וקובר אותי עוד איזה 40 קילומטר באדמה. זה בום.
יו. כאילו כל הידע של, הרי עד שאדם מגיע, אתה מכיר דברים מהעולם, מהחברות, מהעיתונות, מהסיפורים של האחרים, אבל פתאום כשהרופא אומר את זה ישירות, אתה כאילו מנקז את כל מה שאתה יודע, ואומר, וואי, עכשיו זה קשור.
אני אגיד לך יותר מזה. לפני 20 שנה, אחותי הגדולה חלתה בסרטן. סרטן מאוד קשוח, סרטן העצמות. עברנו באמת מסע מאוד מאוד מטלטל. אבל ברוך השם היא יצאה מזה. ואנחנו, אני כל 20 שנים האלה, הייתי בטוחה שאת חובנו למחלה הארורה הזאת, אנחנו שילמנו במשפחה שלנו, עם ריבית דריבית. אין לנו מרמירות במשפחה, אין לנו נטייה גנטית. באמת האמנתי שאנחנו שילמנו את החובנו למחלה הארורה הזאת. לא האמנתי בשום מצב שיכול להיות, שיכול לבוא היום, שאני אפגוש בסרטן. באמת לא האמנתי. זאת הייתה הפתעה. לא, איך זה יכול להיות שהוא עכשיו התגלגל לפתחי? וזה סרטן מסוג אחר, כן? אין קשר בין מה שהיא חלתה למה שאני, זה, מה שאני חליתי הפעם הזאת, אבל הנה, זה הגיע לפתחי, והייתי צריכה להתמודד. אבל יחד עם זאת, באותו רגע, אני חייבת להיות כנה ואמיתית איתך. באותו רגע שנפל לי המטאור הזה על הראש, הייתה איזושהי תחושה של שחרור, ידעתי, שמתחיל עידן חדש בחיי. אני לפני כן לא... אני סבלתי, הנשמה שלי לא עשתה את התפקיד שלי לשמה ירדה לעולם. בגלל זה יש סבל, ואני התעלמתי ממנו. אז באותה נקודת זמן ידעתי שבעל כוחי משמיים מזיזים אותי עכשיו.
כאילו קצת שחררו אותך באותו רגע, זה מה שאת מתארת?
נכון, אני לעצמי לא יכולתי.
ההייווי הזה שנסעת עליו?
ממש.
לא רצית כל כך לנסוע עליו, אבל לא הייתה סיבה להפסיק.
קשה לרדת, הרכבת היא טובה, כאילו זה, אתה יודעת, היא נוסעת ככה, הנוף יפה, באמת, כל התפורה טובה, הכל בסדר, גם לא היה לי רע באמת, אבל הנשמה סבלה מבפנים.
יאו, תכף תספרי לנו על הסבל של הנשמה. אתה מתחשק לי, כמו שחותכים מסך לשני חלקים, ומראים לפעמים שני אנשים מתראיינים, או כאילו מתחשק לי לשים את אותך אז מדברת, ואת אותך עכשיו מדברת, ולהשמיע להי את זו, ולזו תהי, ולראות עם ההי של יום הגילוי של המחלה, שומעת את אותה לימור שבתוכה המחלה גרה היום, מה אם הייתה אומרת לה, תביא עוד ידע מהחוכמה שצברת בשנות המחלה, או עזבי, אני לא רוצה לשמוע, את יודעת לענות לי על זה עכשיו?
אני חושב על זה שנייה, אני חושבת שבאותה נקודת זמן הייתה לי אמונה מאוד גדולה שזה טוב, אלף שאני לא מבינה איזה, מה טוב בלחלות בסרטן, אבל האמנתי שזה לטובתי. אבל לא ידעתי באותו רגע מה התכלית, לשם מה זה הגיע. מה השיעור שלי פה? היום בדיעבד אני יודעת לספר אחורה, אבל באותו נקודת זמן לא ידעתי למה זה נשלח אליי. מה זה אמור ללמד אותי?
אז אם
הייתי צריכה להגיד לה משהו,
כן.
זאת אומרת לה, סבלנות, תהיה סבלנית. זה יתבהר לך, זה יתברר עם הזמן. תהי בהכנעה, תקבלי את זה, ועם הזמן, זה תהליך.
זה מה שעכשיו לימור הגדולה אומרת לה היא.
כן.
איזה יפה. תת בעלי לימד אותי משהו. לפני כמה ימים, הוא אמר לי, הוא סיפר לי על איזה איש עסקים חשוב, שיוצר אומנות ישראלי, שהולך היום בניו יורק, והוא לא מאמין, הוא כאילו, הוא לא מאמין. לא מאמין, איך כולם קונים את הדברים שלו, ואיך... ואז בעלי אמר לי, כל הזמן מספר, חבר שלו פשוט, בעלי תשובה מפעם, אומר לו, אני הולך במנהטן, והוא אומר, כל הזמן אני הולך עם הילד הקטן הזה, שאני הייתי, קיבוצניק, לא יוצלח כזה, נבח כזה, ואני כל הזמן אומר לו לילד הקטן, אתה רואה? אתה רואה? אתה הולך לגעת, אתה קולט, אתה קולט בובי, כאילו כל הזמן הזה, אז הנה, אז את אומרת לילדה הזאת,
את רואה, זה אפשרי, את רואה?
בדיוק.
תאיזי.
וואו. ומשם מתחילה מסכת
מטלטל, מסע של ייסורים מאוד 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 קשה.
חורים קבועים בגוף שמקבלים חומרים חיצוניים.
באמת, המון סקיות, והמון צינורות, והמון ניתוחים, והמון אשפוזים, ופוסט טראומה, היה השלב שהייתי בטוחה שאני כבר לא יצא מהבית חולים. ניתוח, ועוד ניתוח, ואיך זה יכול להיות שעוד ניתוח, כאילו, אני הבטחתי לילדים שלי שבוע אני בבית, והזמן עובר, ואני רק עוברת ממחלקה למחלקה, ממחלקת נשים, למחלקת כירורגיה, ומכירורגיה לאורולוגיה, ואני אומרת, ריבונו של עולם, לאן זה עוד ידרדר? אני הבטחתי לבנות שלי שבוע אני בבית, אני תכף סוגרת פה חודש. והבנות שלי כבר בקריסה, כאילו, את יודעת, מתקשרים אליי, אמא, רות רוצה לדבר איתך, ורות, אמא, תחזרי הביתה, ובוכה משתתחת על הרצפה, ואתה קרוע, אתה יודע שהם, מי שנמצא כרגע בבית ניסה לעשות הכי טוב, הוא חשב שזה נכון לתת לילדה לדבר, אבל הילדה פשוט נשברה שם, ואני נשברתי אחריה, ויש המון נקודות שבר במהלך המסע, ממש, המון נקודות שבר, אני זוכרת... צועקת ריבונו של עולם, רבנו אמרת אין שום ייאוש בעולם כלל, איך אמרת אין שום ייאוש? כן, בנה מאוד אופטימית, תמיד אמנתי שאנשים, תמיד יש דרך אחרת להסתכל על הדברים, תמיד אפשר לקחת, להסתכל אחרת על החיים שלנו. ואני באמת ניסיתי להחזיק באמונה, ניסיתי לקבל הכל ככה. היה שלב שפשוט התייאשתי. מה זה בורא עולם? לאן זה עוד ידרדר? מה עוד יקרה לי פה? לאן זה עוד יוביל?
אם את מסתכלת בתוך מוח של אדם שעובר את זה, אני מדמיינת אותך במחלקה, תת יש ups and downs קטנים כאלה של הנה בא הבוקר, הנה יבוא ביקור רופאים, הנה נגמרת השקית, הנה נכנסים למין מחשבות כאלה של סדר יום אחר, בתוך מהלך של מחלה, מה קורה בבית, מה קורה אצלי, הולכת לשירותים, יוצאת, בתוך הייאוש, יש קטנים כאלה של...
יש קטנים. אני זוכרת נקודה שבאמת בכיתי, היה איזה לילה שנורא בכיתי, רבנו, איך אמרת, אין שום ייאוש בעולם כלל. אני מאמינה שכל דברך קודש קודשים, ממש בכיתי, בכי, בכל. כאילו, היו עוד שותפים איתי לחדר, ואני אחת שלא מתביישת, בכל. מתבודדת לידם, כאילו, ממש. לא יכולתי אפילו לעשות ככה צעקת הלב. כאילו, צעקתי. איך אמרת, אין ייאוש? אין, הנה, אני נופה, אין, אני בייאוש. התייאשתי. ואני זוכרת שבאותו רגע שהתייאשתי, אז הייתה לי תשובה. פתאום הבנתי את הפנימיות של המשפט. פתאום הבנתי, ממש היה כזה קול פנימי שעונה לי, נכון, התייאשת מעצמך, והתייאשת מהרופאים, זה נכון. מזה את יכולה להתייאש. אבל אין שום ייאוש מרחביו של הקדוש ברוך הוא עלינו. זה אין שום ייאוש בעולם כלל. אני זוכרת שהבנתי את הפנימיות של המשפט, כאילו רבנו חיבט לי את החוטים במוח, ואותי, וואי, חזק. הלכתי לישון רגוע, הבנתי שאין לנו על מילי, שאין לנו, אלא על אבינו שבשמיים.
איזה משפט חזק זה פנימיותו של המשפט. כי זה כאילו לא פנימיותנו שלנו.
נכון.
זה משהו שמישהו אחר, במקרה הזה...
אני חושבת שככה רבנו באמת כיוון, ואני כל החיים הבנתי את זה, אין שום יוש, זה אין שום יוש, כאילו... תראה את זה אחרת, האמת זווית ראייה שונה, כאילו, אתה יודע, היום עם כל ה-New Age וכל ה...
מסתדר.
כן, כאילו, קבל זווית ראייה שונה, תמיד יש אלטרנטיבה, תמיד יש בחירה, אבל לא, באמת אין שום ייאוש מרחמיו של הקדוש ברוך הוא, בו רגע יכול להושיע.
וואו. ואז, אם אני... יו, את יודעת מה תקוע לי עכשיו בראש, שתמיד קראו לך לימור?
וואי, האמת שלא. קטע, קטע שאת שואלת.
את חייבת להגיד לי על זה, כי אנחנו אחרי...
אני ממש...
דיונים של שמות אנשים, בעלי תשובה ש... שמתרחקים או מתקרבים אל עצמם, כאילו, ממש. ו... לא, אחת הילדות שלי, שבמהלך התשובה, הוספנו לשם, רבנית קניאבסקי עליה שלום, ו... והציעה לה לקרוא לה, קוראים לה, לה מאיה, מאיה, והיא אמרה לה, את יכולה להיות מרים או את יכולה להיות מיכל? ואז, ומאיה, למרות שהיא הייתה ילדה, היא אמרה לה, אני אהיה מאיה מיכל. ו... ורבנית הזאת, שיהיו הדברים לעילוי נשמתה, כזאת אישה רגישה, לא אמרה לה, לא, אל תהיי מאיה, היא ידעה מאיזה מקום עמוק ההורים קראו לה, ככה. אמרה לה, לא, אל תחליפי, כי את כל כך מאיה, זה ראשי תיבות של שלושה שותפים באדם, כותבת מסכת נידה, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו, ומאיה שלנו היא מיקי, מיכאל, אפרת, ויה. והיא לא, היא אמרה לה, סטוסיפי, כי המשמעות של השם שלך, שאבא ואימא כל כך נתנו לך, זה, יש לזה כזאת חשיבות, ו, ו, ודיברתי איתה לא מזמן, אמרתי לי, יו אימא, איזה מאיה אני. למה את בוכה, מאמי?
פוגש אותי במקום שלי.
מה, בובה, למה את בוכה? איזה נשמת, חבל שלא רואים אותה.
אני שמחה שמאיה שלך הקשיבה לעצמה. כי אני לא הקשבתי לעצמי. ושילבתי את המחיר הזה. שנים של ניתוק בעצמי, וזה כואב, זה עדיין כואב לי על השנים, כאילו אני שמחה מאוד שאני היום ככה מאוד מאוד מחוברת לעצמי, אבל אני כואבת את הניתוק, את השנים שהייתי בניתוק מעצמי. את נולדתי בשם לימור, ואמא שלי ככה נתנה לי את השם הזה, היא אומרת שנולדת היה לך ריח כזה טוב, את יודעת מור, זה אחד מה... זה הימנים של הקטורת, מור ולבונה, זה באמת מתחבר למקום מקום של ריח, והנשמה, אין דבר שהנשמה נהנית ממנו יותר מאשר ריח. אהבתי את השם שלי. כל החיים אהבתי את השם שלי. לא הייתה לי בעיה עם השם שלי. כשחזרתי בתשובה, אז לימור זה לא שם שמתאים לציבור שבחרתי להשתייך אליו החרדי. והיה שלב בחיים שככה הלכתי להתייעץ עם רב, לא בהקשר של שמות, אני חייבת לציין. ואז הוא אמר לי, תחליף את השם למרים. את צריכה להחליף את השם למרים. ונורא רציתי ישוע באותו זמן, נורא, במשהו שהיה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. וקיבלתי את דעתו, פשוט החלפתי את השם למרים, לא התחברתי לשם, זאת אומרת, אם היה לי בחירה, אולי הייתי בוחרת שם אחר, אבל לא. אבל הרב אמר, וקיבלתי את דעתו, זה רב שבאמת הייתי מקבלת ממנו. והחלפתי למרים, וחמש שנים נקראתי בשם הזה. לא, זאת אומרת, לא, זה לא שמישהו היה קורא לי מרים, הייתי סטונית, זה לא היה גורם לי כזה איזשהו זעם פנימי, אבל לא הייתי מחוברת לשם הזה. וככה גם נפתח הספר שלי היום, בנקודה הזאת שהרופא אומר לי, מרים, זה, יש לך, הגידול שלך הוא ממאיר, ואחותי הקטנה הייתה לידי בחדר, והיא אומרת לי, מרים, את לוחמת, את עברת הרבה בחיים שלך, את תעברי את זה, ואני אומרת לה, ואני זוכרת שבאותו רגע אני שואלת את עצמי ככה, אני משתפת אותך באיזושהי רפלקציה פנימית. אמרת עצמי, אבל ריבון העולמי, מי זאת מרים בכלל? מי זאת מרים? אני לא מכירה אותה, מה האסטרטגיות שלה? איזה מלחמות היא לחמה? מי זאת? את לימור אני מכירה, באמת, לימור פייטרית, היא חזקה, יש לה חוסן פנימי, אבל מי זאת מרים? ובאותו רגע אני מקבלת החלטה לחזור לשם המקורי שלי. ואומרים לי, אבל זה, ותשאלי, אני לא שואלת רב. אני עושה עכשיו מה שהקול הפנימי שלי אומר לי, והקול הפנימי שלי אומר לי, לחזור ללימור, אני חוזרת ללימור. וכשאני זוכה לצאת מהבית חולים, זה הדבר הראשון שאני עושה. פתיחת אחד, זה היה כזה מרגש, כזה מרגש. לחזור לשם שלי, הרגשתי שחזרתי לעצמי, וקיבלתי את הכוחות שלי בחזרה, ואת כל ההדרכה העליונה, וכאילו, זה...
וואי, כי לימור חזרה בתשובה. לא מרים.
נכון.
פשוט לחזור בתשובה צריך המון כוח.
ממש, בטח. בטח.
לא פשוט העסק הזה.
לא פשוט בכלל. וואי. לא פשוט בכלל. בטח ובטח אם אתה הולך עם התשובה עד הסוף, ואנחנו דור שסטרופים על השם, סטרופים, אנחנו לא חזרנו בתשובה מפחד, כאילו, גיהנום וזה, עברנו גיהנום פה בתור בעלי תשובה, שוואלה תהילה ועשתה וחיה, אני חזרתי בתשובה בגיל 29, לא בגיל 17. יו. בגיל שכבר עשיתי וחייתי והתנסיתי בה הרבה מאוד דברים, באמת, מתוך אהבת השם מאוד גדולה, אבל הלכתי עד הסוף. אבל המחיר ששילמתי זה ככה משהו לא היה מוזן בתשובה שלי, אני התרחקתי נורא מעצמי. וזה הייתה, ככה, מחברת לי את זה למקום הזה, זה היה התשובה הראשונה שלי, זה להחליט לחזור לשם שלי. לשם שכמו שאת אמרת, אבא ואמא שלו נתנו לו, באותו רגע שכינה עליהם, קיבלו רוח הקודש והקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים לאדם. והשם שלי זה המהות שלי, זה להתחבר חזרה למהות שלי.
ההקשבה הזאת לעצמנו. יאללה בואי נצא להקשיב לפרסומות. זה אנטיתזה כזאת למה שקורה כאן כרגע. ונביא טישו. לא, ננגב בשרוול, בואי ננגב בשרוול. ונמשיך לדבר על ההבנות האלה, מה קורה לאדם כשהוא חוזר לעצמו.
כן.
חוזר הביתה.
זאת הנקודה.
אבל באמת, זאת תשובה אמיתית. יאללה, פרסומות. אומקה דליבה, חלק שלישי אנחנו של השעה הראשונה, ואנחנו עם לימור דגן, ולפני הפרסומות... יואו, בכינו.
איזה כיף זה לפקוד.
אני מה זה אוהב, אני. זה כור חדר כושר לנשמה. את כאילו יוצאת אחר כך רע. לא, זה דמעות אסור לנגב. תדעי לך, זה טעות גדולה. אבל תמיד שיש דמעות, זה מורתי עליה שלום. באמת, איפה שאני לא אלך, זהו, בגלגול הזה, באמת, זאת האישה המדהימה הזאת, הרבנית קניבסקי עליה שלום. היא החזירה אותי בתשובה, אבל היא גם לימדה אותי הרבה מהדבר הזה, לא למחוק דמעות, לחזור בתשובה נכונה, אבל לא למחוק דמעות, ולקחת אותם אל עתיד, לא אל ביוס על העבר, אלא אל עתיד, אל הבנות. כמו שהרב דסלר כותב על דמעות של, על בכי של אמת, או על בכי של חינם, כמו הקוטרים האלה, הנה מתחיל ספר שמות, אז... קוטרים של הוותיכים והקישויים. רגע, אז את חוזרת באותו רגע, תראי מה זה רופם מבשר במרכאות על איזה בומבה שבתוך הגוף שלך, ואת מחליטה לחזור להיות לימור.
את רואה איזה מתנה ראשונה?
תן לימור, תן לימור.
תן לימור, וואי.
מה, כי יש משהו בכוחות הפנימיים האמיתיים שלנו,
שנגזרים מהשם שלנו לחלוטין.
ומור, ואת יודעת, מורדכי, וזה...
מורדרור.
בדיוק, שלך יש את הריח שלך, זאת אומרת גם, את איך אתה ברוחך מרגיש את העולם, את מחליטה באותו רגע לחזור להיות לימור, כי מי זאת האישה האחרת הזאת,
אני מכירה אותה בכלל.
שלה יש מחלה, אבל את יודעת, יש כזה דבר, תכף תספרי לנו, אני לא יודעת, אני חייבת להגיד עכשיו משהו מצטערת, בדרך כלל אני מתכוננת איכשהו למה שיקרה כאן באולפן, אבל לא היה לי זמן. ואמרתי לקדוש ברוך הוא שמה שיהיה יהיה, ועכשיו אני מרגישה שזה גם מה שאמרת לך, וזה לכן אותנטי. מה שיהיה יהיה, נדבר על מה שנדבר. ועכשיו את מחזירה אותי להבין כמה זה נכון. זאת אומרת, אתה יכול להתכונן לחיים מלא. אבל זה לא ממש יעזור לך, כאילו, אבל מה יעזור לך שאתה חוזר, אתה חוזר להיות את מתנות הכוח שהשם נותן לך, ולסמוך על, על, על בורא עולם ועל החיבור שלך אליו, משם עברים.
ולהיות אותנטי.
אופה.
ולהיות אותנטי. תביא את עצמך, בלי מסכות, בלי תחפושות, לדעת שיש לך מה, יש לך מה להביא, יש לך את היופי שלך, יש לך את הערך שלך, יש לך את השווי שלך, וזה גם אחד הדברים שהבנתי תוך כדי.
וואי, בג'ט, אני מנסה להיות צדיקה. אז אני אומרת, ואלו שמות בני ישראל, כאילו. אז הקדוש ברוך הוא, תמיד אומרים את זה על זושה, ואל תהיה מישהו אחר.
אני נולדתי ביום היורצייט של רבי זושה.
בבקשה, את רואה?
אז... לא יודעת, שכחות יש לנו פה היום מלא חיבורים.
מלא. כי בעצם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו המון אנשים, אבל הוא רוצה אותך.
זאת הנקודה.
וואי.
כמוהו יש אחרים.
תן לי מור, תן לי מור.
יש רגעים אתה מתחיל את השגרה וזה קשה, לא נורא, לא נורא, גם אם בחוץ הכל חשוך, לא...
אז אנחנו מסיימות את השעה הראשונה, תן לי מור, ואנחנו נפגשות אחרי החדשות, פרסומות, פרסומות חדשות, כל הסנדוויץ' הזה להמשך הבנות על החיים.
תן לי בחוץ הכל חשוך, לא נראה, תעלה השמש בזריחה, ויש בך את הכוח לראות מתוך החיים.
דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, שעה שנייה, פסח בגה, דסטי הרשקוביץ. לימור, בואי, רגע, אני אקח שלוק, שלוק. ברוך אתה, אדוינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
יש את הדיבורים העצמיים האלה לעצמנו. תקפצי איתי שנייה בגשר על, על כמה שנים? שלוש שנים של מאבק?
כל הסאגה הרפואית לקחה שנה, שנה וקצת, אבל אבל אחרי זה מגיע שלב הקשה, כי בהתמודדות אתה במות של הישרדות, ואחרי שנגמר אתה כאילו צריך לשקם את החורבה הזאת שנוצרה, ולהתחיל לאבד את כל מה שהיה כאן, ובכלל, כל מה שעבר עליך בחיים. הסרטן באיזשהו מקום מפרק אותנו מכל השריון, מוריד את כל המסכות, ואתה נשאר חשוף, כל הטראומות של החיים, כל המשברים, אתה צריך להתחיל לטפל בעצמך ברצינות, להתחיל לעשות עבודת עומק. אז לקח לי עוד שנתיים, לאסוף את הרסיסים, וליצור את העולם שלי. אבל כך העולם נוצר, מרסיסים, נכון? יש בירת הכלים, ואז נוצר עולם.
פתאום.
כל אחד מאיתנו עובר את השבירת כלים הזאת. אצלי זה היה בצורה של סרטן.
מה קו חשיבה תוך כדי, אם אני מדמיינת את זה במעגל, אז יש כאילו חצי ממנו שאתה מתרסק ושבור ומבואס ועצוב וזה, ואז יש איזה מין רגע, זה לאו דווקא באמצע המעגל, אבל זה איזשהו רגע שאתה מבין, כמו שהגמרא כותבת לנו, רבי אלעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי. אז יש איזה מין רגע כזה קיומי שאתה אומר, הבנתי, אם אני לא אוסף כוחות מתוך עצמי, מה מוביל אותך? כי זה מאוד פרטי, כל אחד, מה הוא חושב החוצה מכאן? מה את חושבת?
אני חושבת שהשם ריחם עליי באותה נקודת זמן, כי הוא שלח אותי ככה שבוע אחרי הניתוח האחרון, לאיזושהי סדנה, סדנה לחולים, למחלימים, ממחלת הסרטן, זה נקרא סדנת אינהיל בבת ים, זה מרכז לרפואה אינטגרטיבית, וזה סדנה מדהימה, אבל עברתי שם המון, זאת אומרת, נגזו המון כאב והמון מוגלות, אבל היה איזשהו רגע מכונן. זה דווקא היה לקראת סוף הסדנה, ששאולי, המנחה של אותה סדנה, הוא דיבר על המשמעות, על הייעוד בחיים ועל המשמעות, ואתה יודע, זה שאלת המיליון דולר, כאילו. וככה, תוך כדי השיחה, הוא פונה אליי, זאת אומרת, אתה יודע, היינו כיתה שלמה, והוא אומר לי, לימור, מה התפקיד שלך? אני זוכרת שככה, אמרתי, וואו, שאלת המיליון דולר כזה, הוא ככה ראה את ה... מצד אחד הלם, מצד שני ככה, את התמיהה, והוא אומר לי, תעצמי עיניים, כנסי פנימה, ותגידי לי מה הייעוד שלך, מה באת לעשות בעולם הזה? את יודעת, אפרת, אני עצמתי עיניים, וזה שבוע שבאמת אתה ככה מאוד מאוד פתוח, כאילו התודעה שלך מאוד פתוחה, וזה לקח לי בדיוק 3 שניות, התשובה התגלגלה על הלשון. אני עניתי לו, אני באתי לתת לעולם תקווה, מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. ואני שומעת, האוזניים שלי שומעות את מה שאני אומרת, ואני אומרת, וואו. וגם הוא ככה אומר לי, וואו, ואת מוכנה לעשות את התפקיד שלך? ובאותה רגע, את יודעת, אנחנו תמיד בדוינג, כאילו, מה, אז מה רגע, אז מה אני צריכה לעשות? אז מה? הוא אמר לי, שחררי, תזבי את הדוינג, תהי בבין, את מוכנה לעשות את התפקיד שלך? וזה כבר היה אחרי, את יודעת, בהחלמה קראתי לאדם מחפש משמעות וככה, באותו רגע הבנתי שהוא נתן לי מתנה, הוא נתן לי את הייעוד, זאת אומרת, הוא חיבר אותי חזרה לייעוד שלי. את המשך השיחה שהוא מסר, אני לא שמעתי.
כבר לא שמעת.
כבר לא שמעתי. כי הפלקתי אחורה, לשנים, הפלקתי אחורה לתקופה שרק חזרנו בתשובה ועברנו לירושלים, והתלבטתי נורא לגבי איזושהי משרה מסוימת. הלכתי לעשות דעת תורה, פעם ראשונה בחיים הלכתי לעשות דעת תורה, אני זוכרת שישבתי עם אותו רב, וככה שטחתי בפניו את הלבטים שלי, ככה סיפרתי לו על החברה ועל התפקיד, ואחרי שהרב שומע את כל מה שאני אומרת לו, הוא אומר לי, את צריכה להעיר לעולם במקומות הנמוכים. עכשיו תבין, אני בעלת תשובה, שנה אולי בתשובה, כולי באורות, כאילו מה מקומות נמוכים, די, גרפנו ביבי מספיק, די, לא רוצים להיות יותר במקומות הנמוכים, רוצים רק קדושה, רוצים למעלה, רוצים גבוה. אני מסתכלת על בעלי כזה, מה מקומות נמוכים? הרב, הייתי מספיק נקומות נמוכים, די, לא רוצה עוד. וככה הוא חתם את השיחה, זאת אומרת, הוא לא אמר לי, אם כן לקחת המשרה, היא לא לקחתי. ואיפשהו, זה תודעת, השיחה הזאת הודחקה, ישבה בתת מודע איפשהו. אבל ברגע שככה, שאולי שאל את השאלה הזאת, הוא יחזיר לי את החזרה לתודעה. אז באותו רגע הבנתי מה הדבר. לא הבנתי מה זה אומר בפועל, ואיך אני הולכת לעשות לזה, אבל הסכמתי. הסכמתי לקבל את זה, ולהאמין שבבוא הזמן, זה ייפתח. השם יפתח את הדרך. נותן בים דרך, הוא ייתן לי גם דרך. והשם פתח גם לי את הדרך.
תכף תספרי לנו על הדרך הזאת שנפתחה, נסללה. כי יש משהו בתפקיד שאת מדברת על הסדנה הזאת, ובכלל בפועל הזה, פי קוף דלד, שכשאדם מרגיש שהוא עושה איזשהו תפקיד עם משמעות, ייעוד, אז זה משהו מאוד אחראי, ואת יודעת, מה שתמיד מאוד מרגש אותי מבחינת הפועל הזה, השימוש בפועל הזה, זה שכשהקדוש ברוך הוא מחליט על איזושהי אישה, שהיא תהיה עכשיו אימא, לנשמה יהודית שתגדל בתוכה ותיוולד לעולם הזה, אז הפועל שהתורה משתמשת זה, והשם פקד את שרה, פקד, כן? זאת אומרת, בעומק של הדבר הזה, כשאני נותן לך להיות נפקדת, כן? אישה הרה, אז אני סומך עלייך, אני נותן לך פיקדון, וגם זה לא סתם שהמילה תפקיד ושרה נפקדה או כל אישה אחרת, כי יש המון אחריות בזה שאני מחליט שאת היא אימא של הילד הזה, ואני סומך עלייך שאת האימא המתאימה ביותר לזה, זה, זה, זה העניין של יצירת דבר חדש שהוא התפקיד שלי, זה יכול להיות בתפקיד של משרד או בתפקיד של כל שופר מסוים, וגם בתפקיד של להחליף חיתול ולגדל אותך להיות איש.
נכון.
אז את שומעת את הקול הפנימי הזה, ומה את מתחילה לעשות שונה?
האמת, בשלב הזה עוד שום דבר, אני נורא ככה, השלב הזה היה ממש...
ההבנה, בום בום בום.
זה כן, זה הבנה, אבל בשלב הזה אני באמת מחליטה לקחת ככה איזושהי פאוזה מהחיים, ולרכז את המאמצים בהחלמה.
את יש משהו מאוד יפה במה שאת. נגיד לך מה שאני מרגישה? כי אני מסתכלת עליך עם האוזניות על האוזניים עכשיו. ואת שומעת את עצמך גם עכשיו מדבר על זה. אפקט שעושות אוזניות. לא תמיד יש לנו את זה. כאילו אתה מדבר אל העולם, הקול שלך יוצא. אבל כשאתה באולפן, אתה שומע את עצמך גם אחרת. זה מביך לפעמים. ויש משהו ממש מקסים בעיניי, במה שאת מדברת אליי כאן עכשיו, באומקה דליבה, זה את הכי לא מדקלמת. אני אומרת לך.
כן.
את יוצרת מחשבות, ואת אומרת אותם עכשיו, ככה אני מרגישה.
כן.
את לא מוכרת לי כלום. את נותנת לי את אותך.
אני בא אותנטית, זה באמת אחד מהדברים שהם נר לרגליי.
את רואה?
נר לרגליי. גם לשיעורים שאני מוסרת, לסדנאות שלי, אני יכולה להכין נושא, אבל אני לא ככה יושבת כותבת. מה שצריך לשמוע, קדוש ברוך הוא, שפתי תפח, חופי יגיד ילתך, מה שיוצא, זה מה שמדויק, וזה מה שנכון לאותם נשמות שנמצאות בחבר.
זה כל כך נכון, לימור דגן, שואלות את כל מיני רכזות של מתנסים, מה יהיה נושא ההרצאה? אז אני אומרת לך, כאילו בלי שאף אחד שומע, מה זה משנה, אני תוקעת להם איזה נושא. מה שיהיה באותו רגע, זה מה שאני יכולה
בדיוק.
לדבר, הרי ממילא אין אמת אם תכננתי משהו, ואני יכולה המון להכין, אבל מה זה, זה לא מה שייצא באותו רגע, הרי כי אתה בא, אם אתה לא בא, או שולח מישהו אחר, אז זה לא ייצא. אז כשאת, אם אני מנסה כאילו לרכז...
אנחנו בוא ניקח את זה קצת קדימה.
בדיוק, בוא, אם אני מרכזות כן. את זה, אז את מבינה להתקרב לעצמך, להיות לימור, שזה אומר המון, ולעשות את התשובה האמיתית אמרת קודם, או איך את התנסחת?
תשובה על תשובה.
כן.
ככה. מה? רבי נחמן מגדיר את זה.
מה זה?
זה בעצם לחזור לעצמי. התשובה הראשונה אני מגדירה אותה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל לדעת שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, והוא החלק של הנשמה שלי. וזה לא שם, לא בשמיים היא, זה בתוך הלב שלי. והיום כשאני מחוברת ופועלת, ואני עושה מתוך חיבור ללב שלי, אני מרגישה את האלוקות בתוכי, חיה ופועמת, את החלק האלוקי שלי, מאיר וזוהר הרבה יותר גבוה מאשר בעבר, שחשבתי שאני עובדת את השם בדרך הזאת, שזאת עבודת השם.
זה כאילו, זה כמו בשיר.
זה הגילוי של מלכותו. שאתה מחובר לנשמה, זה הגילוי האמיתי של מלכות השם בעולם.
זה כמו קצת, זאת תשובתי. השנייה, קצת כזה, נכון? כאילו, ואתה, זה מעניין, כי בעלי תשובה, כשהם מתייאשים מהתשובה הראשונה, ויש להם כל מיני דברים שהם לא פשוטים עבורם, כולם עוברים את זה, אז הרבה יכולים לבעוט בסוכה ולנטוש. אבל יש איזשהו שלב שבו אתה עובר ומגלה את התשובה השנייה, ואתה נשאר בה כל כך חזק בעבודת השם שלך, וזה מה שאת מתארת עכשיו.
כן, אבל זה באחרי עבודה. אחרי מאמץ ועבודה מאוד קשה.
אין ארוחות חינם, לא יודעת.
ממש, אין שום דבר.
לא מחלקים במזנון את הפתקים בחינם.
לא בבית ספרנו.
וכשאת היום מדברת ומרצה על זה.
אני בעיקר תמיד חשוב לי לספר את הנקודה הזאת, שכשאני, היה נקודה שהיה לי שבר מאוד גדול, שכן בא משבר אמון, שכן באה השאלה, למה? היום הרבה אומרים, לא, בן אדם שמאמין, אל תשאל למה, תקבל את זה באמונה. ואני לא יכלתי להחניק את השאלה הזאת, למה? ואני כותבת על זה גם, זה גם ככה, פרק מאוד מאוד שאני מאוד אוהבת בספר שאני מוציאה עכשיו.
איך הוא להיקרא?
ממעמקים. בלי. חושבת שהגעתי עד למעמקים, אבל כשנגעתי בקרקעית, קיבלתי תנופה למעלה. אבל זה הסכמתי. הסכמתי להיכנה ולרדת עד למטה. אבל יש שם לא צרות. אני דליתי משם ים של אוצרות.
בעלך מבין את כל מה שאת מדברת כאן?
כן.
את משתפת אותו?
קודם כל הוא גם בעל תשובה. ובעלי, ברוך השם, הוא גם בא ממקצוע טיפולי. אז כן, השיח הוא דומה.
והילדות? יש לך...
יש לי ארבע בנות, ברוך השם.
איך קוראים להם?
יש לי, הבחורה היא זוהר שרה, והשנייה אדל, אחריה יש לי את רות, ואת מיכל.
לרות ומיכל אין שני שמות?
לא, רק זוהר שרה, ככה, ככה, אמרנו, טוב, רצינו נורא לקרוא לזוהר, ככה, הסבתא שלה,
אבל אז היה עוד בשלב שלא היה לכם נעים.
לא, דווקא רצינו נורא לכבד, רצינו נורא לכבד את אבא של בעלי, כי אמא שלו נקראתה בשם זוהר, ממש זוהר, לא זוהירה ולא זוהר, אז זוהר. בגלל שזוהר הוא שם שמתאים גם וגם, אז החלטנו להוסיף לה עוד שם, אז היא ככה קיבלה גם את השם שרה.
תגידי, לימור דגן, אם אני עושה פה רגע fast forwards, כאילו FF, תת שמריצים את החיים מהר קדימה ומגיעים ל... לתובנות כאלה, הרבה אנחנו מתעסקים עם, עם, עם תקווה, ועם איך לצאת מה, ואיך יהיה טוב כש. אבל את מתארת לי כאן משהו שאפשר לתת אותו, אני מרגישה עכשיו למאזינים. איך מרגיש אדם? תנסי לתאר לי במילים. של כבר יש. הבנתי? את קולטת מה אני שואלת. כן, את מבינה אותי? כאילו, תשוטטי לי במילים עכשיו, בתוך היש כבר. לא עתיד ואיך יהיה, אלא...
בכל יום יש טוב. אוקיי? אני מאמינה שבכל יום יש טוב. באמת, השאלה איפה אתה שמת את המיקוד, באיזה משקפיים אתה בוחר לראות את זה. גם כשחליתי, בצער רחבת לי כל כך הרבה הרחבות השם שלח לי. כל כך הרבה הרחבות שזה ככה, לא, אנחנו פשוט נשב כאן עד הלילה אם נתחיל להרחיב, אבל כל כך הרבה הרחבות היו בתוך הקושי, אבל אני חושבת שבסוף לדעת שהחיים קורים כאן ועכשיו, אין זמן אחר, לא לחכות עד שהילדים יגדלו ועד שאני אצא לפנסיה ועד שאני אחליף מקום עבודה ועד שיהיה לי כסף ועד ש, ועד ש, כשאני כמעט הלכתי וחוויתי איזושהי חוויה מאוד מטלטלת, שבאמת בדרך לאחד הניתוחים כל החיים שלי חלפו לי מול העיניים, חוויות מהילדות, מהבית ספר, מהבית של ההורים, של סבא וסבתא, ואמרתי, אם עכשיו זה נגמר, זהו? מה? אבל רציתי להספיק כל כך הרבה דברים, ולא הייתי אני בעולם, ובכלל יקברו אותי לא בשם שלי, כאילו, הרגשתי בושה כזאת גדולה, ואמרתי, זאת הבושה שאדם יפגוש, אם הוא לא יעשה את התפקיד שלו, שהוא מגיע למעלה, אני יותר לא חיה בצורה הזאת, באמת, אני חושבת שאולי, פעם ראשונה שנשבעתי לקדוש ברוך הוא, אתה נותן לי את החיים שלי בחזרה, אם אתה נותן לי לחיות בעולם הזה, בגלגול הזה, אני מבטיחה לך להישאר נאמנה לעצמי, ולחיות כאן ועכשיו, לפעול מאהבה, ולא מפחד. לא מפחד.
כמה השם אוהב ככה, אותנו, אה?
שחרור גדול. שם גדול.
כן. ענית לי. ענית לי, אז בואי נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לסכם. את האנחנו הזה, את הלהיות אתה. כמו שהשם אוהב אותך מאוד, שיפורים קלים, תת, שיופים קטנים במשאפת של הפדיקור. גדילה, אבל מתוך כוחות עצמך. יאללה, ומקדל ליבה, תכף נפגשות שוב. לימור דגן. חזרנו מפרסומות, אנחנו עם לימור דגן, ומקדל ליבה. יום שני, יש לך עוד שאלות?
עד היום אני שואלת שאלות, גם שאלות קשות אני שואלת. אני שאלתי, באמת, אני הלכתי, זה, אני... כשלי היה כעס על בורא עולם, השם, למה עשית לי ככה? תבין, אני קיצחו לי את הצורה בבית חולים, עזוב, לא נרחיב, כאילו, לא זה. חזרתי הבית, אמרתי, בורא העולם, למה? עכשיו, אני אגיד, אני אגיד לכם עוד משהו, יחד איתי חלו, אבא שלי ואחותי חלו בסרטן, בחודש שאני גיליתי, אבא שלי ואחותי חלו באותו חודש, אחותי שחלתה לפני 20 שנה, עוד פעם חלתה, ואבא שלי בסטייג' 4 גרוט, כאילו, סטייג' 4 כרוני, כאילו, קיבל לימפומה. זה היה מגה פיגוע במשפחה. עכשיו, איך אפשר? תודה, אנחנו אנשים של אמונה, אבל כמה אפשר להחזיק באמונה? היה לי כעס על בורא עולם, ולא יכולתי להחזיק את הכעס. אם אני הייתי בוחרת להחניק את הכעס הזה, אני הייתי נופלת מכל המדרגות של האמונה. אני הלכתי לשדה, אני לקחתי את העצה של רבנו התבודדות. אני הלכתי לשדה וצרחתי, ואני בכיתי לבורא עולם, בורא עולם. תיתן לי תשובות. למה עשית לי ככה? למה סבך את אבא שלי? למה לסבך את אחותי? לא מספיק אני? למה כל המשפחה? אני שאלתי למה ווחד למה, אני שאלתי, שאלתי בכל הכוח למה. לא החנקתי את השאלה הזאת לרגע, ובגלל זה אני היום שאני מלווה צעירים בתשובה, אני אומרת להם, אל תחניקו את השאלות שלהם, כי רבנו מדבר, יש מקום שנקרא קושיות מהחלל הפנוי, ובשור של הכפירה והאמונה, הכל אחד. ואם בן אדם יעיז לשאול את השאלות, הוא יעלה יותר גבוה. כי אחרי שאני צרחתי בשדה שבוע, ולא קיבלתי תשובות, אמת לא קיבלתי, מגיע שלב שכבר נגמרו לי השאלות. זה הנקודה שנגמרות השאלות. ישבתי שמה ומראש רוב חולשה, נרדמתי. אבל כשאני קמתי, נגמר. נגמר, עליתי לאמונה על חושית. כי באותו רגע הקדוש ברוך הוא ענה לי. הוא ענה לי, לימור, סרטן בשבילך כזה, זה מכה בכנף. את לא התזזה. זה לא היה מספיק בשביל להזיז אותך לייעוד שלך. את היית צריכה לקבל וחד מכה בשביל להתעורר על החיים שלך. אין דרך אחרת.
יש משהו, לימור, במה שאת מתארת עכשיו, שהוא קצת תואם אופי. זאת אומרת, כאילו, את בן אדם עם המון עוצמות, את זועקת להשם בהמון אנרגיה, וזה גם כגודל הגודל ה, ואת גם מבקשת עכשיו, את בריאה, נכון?
נכון, בריאה.
ואת גם בריאה חדשה.
כן.
לצעוק את זה לעולם, בעיקר לבעלי תשובה או בכלל?
אני חושבת שכולם צריכים, אם יש להם שאלות, לתת מקום לשאלות כאלה. לא עם מקום של כפירה, אנחנו לא באים עכשיו
למה. אפילו לא עלה לי לשנייה המילה הזאת, עלתה לי, כפירה. בכלל לא.
אבל אם יש כעס, זה אנרגיה, צריך לתת לה ביטוי. אחר כך היא הולכת לכיוונים אחרים.
בוקר טוב אליהו עולם, כאילו, את יודעת, אני יושבת עם כל כך הרבה אמהות, למתבגרים, לקטנים, זוגות, כשאתה לא מאפשר את אמירת הרגשות או התחושות האלה שאנחנו אמורים להסתיר, הנה אנחנו עושות תוכנית מעגלית וחוזרות לתחילתה, ומסיימות את סופה בזה שהביטוי יצטרך להיות מוצע, עם א'
בדרך קושי.
איכשהו אחרת, אז עדיף לך לדבר אותו, לרקוד אותו, לשתול אותו, לצייר אותו, לדבר אותו, לצעוק אותו לבורא עולם, הוא לא יכעס עליך.
בדיוק.
להפך.
בדיוק.
הוא מחכה שתדבר איתו. באמת. אז תגיד לו מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, כי אין בלופים אצלו יתברך.
נכון. הוא יודע. בוחן כליות בלב, הוא יודע מה יש בתוך הלב.
בדיוק. בדיוק. תגידי, יש את ה... לא יכולה להיפרד ממך לפני הקלאסיקה. יש שאלות שהן קלאסיקות. כמו שיש סיפורים שהם קלאסיקות, ושירים שהם קלאסיקות. שאלה קלאסית, שאחת מיכולות הסרטן שהכרתי בעבר, היא כבר לא, וואו, אני לא יודעת איפה היא היום, מקסימה אלי שבע. זו השאלה הקלאסית, מה היית אומרת לו עכשיו? הסרטן זה זכר או נקבה בעינייך?
זכר. כי הוא מצד החורה, הוא מביא איתו. אני נקבה היא מקבלת. אני קיבלתי ממנו המון. בגלל זה אני משייכת אותו. ראשון זכר.
אז מה? מה היית אומרת לו עכשיו?
אתה יודע, זה כזה... תודה ולא תודה. כזה תודה למדתי, ולא תודה, לא רוצה לפגוש אותך שוב פעם.
אני לא סתם שואלת אותך את זה. את יודעת, אנחנו תכף מסיימות את התוכנית, אבל יש לי באוטו שולחן מתקפל, של בית קפה כזה קטן, עם מפה מהממת מפרחים. אני מאוד אוהבת פרחים. ושני כיסאות, בדרך כלל אני מוציאה רק אחד, אני מגיעה לכל מיני מקומות מהילדות שלי. כתבת עכשיו את הספר השלישי, שהוא כולו... אני חושבת סיפור החיים הזה שלנו רק מתחת לקלעים, ואני מגיעה לכל מיני מקומות שאני שואלת שם את הקדוש ברוך הוא, מה רצית שאני אלמד כאן? כי לא עשית קל בדיוק. וזה מה שאת אומרת, אני הייתי צריכה ללמוד משהו, ואני שואלת אותך, אני יודעת התשובה, לימור דגן, למדת? למדנו?
אני למדתי.
וואו.
בגלל זה אני גם לא מפחדת היום ממנו.
איזה יופי. כיף לחיות ככה.
כן, לגמרי.
לימור דגן, שתהי לנו בריאה.
אמן.
שתתני בה בריאות האיתנה הזאת, שהיא בכלל לא רק גוף, אלא היא הרבה יותר נפש.
נכון.
ורוח ונשמה. וכמה את יחידה.
תודה רבה. תודה לך, אפרת.
תודה שבאת לכאן מירושלים, מרמת שלמה. ותמשיכי להפיץ את התובנות האלה בעולם התשובה ובכלל בעולמם של האנשים שמבינים שהכל פה.
זה קשור, הכל, גוף, נפש ורוח, זה הכל אחד.
איך יעקב אבינו עונה לבניו, ברוך השם כבוד מלכו. כאילו, כן, שמע ישראל, השם אחד, הוא עוטף אותנו ואנחנו מגיעים לרגעי אמת כאלה, שבהם אנחנו רואים שהכל. את יודעת, איך אמרת שקראו לסדנה הזאת? אינהיל?
כן.
כן, היל באנגלית זאת הבראה, זאת בריאות. אז זה מדהים שהתורה שלנו אומרת, שמע ישראל, השם אחד, הוליסטיות, הילינג, בריאות, בא כשאתה מבין איך הכל אחד.
בגלל זה הלכתי ללמוד רפואה אינטגרטיבית מהחאה.
לא, לא, תמשיכי.
אני חושבת, כשאני חליתי, כשהבנתי שיש עניינים רגשיים, שהמחלה זה רק ביטוי לעניינים לא פתורים בנפש, אני נרשמתי ללימודים במכללה לרפואה אינטגרטיבית בשביל למצוא את השורש הרגשי של המחלה, והיום אני מטפלת רגשית, כי אני מאמינה שלכל דבר, לכל מחלה יש שורש רגשי, וכשאתה מבין את השורש הרגשי ומאבד אותו, אין סיבה, נולדנו בריאים, אנחנו פותרים את הקונפליקטים הפנימיים שלנו, ונהנים מרווחה, נהנים מבריאות.
שמקשיבים מהמחלה רוצה להגיד.
בדיוק.
תודה רבה לימור דגן. להתראות.
תודה לך.
בשיחה הזאת עם לימור, עושה לי לחשוב כמה לפעמים רק אחרי שאנחנו מצופים בכל מיני מעילים כאלה שמועלים בעצמנו, רק אחרי שעוברים כל מיני דברים, מקשיבים למה שהנשמה רוצה להגיד. אז אני מקריאה מתוך הספר שלי ממש פרק שנקרא שיח נשמות. ככה, פשוטות. מה זה? מה מחלקים פה? שואלת נשמה אחת את השנייה מלמעלה. מה כולם מתגודדים פה? עכשיו הגעת? שואלת אותה הוותיקה יותר. כן, מתי הייתי אמורה להגיע? מה זה התורים האלה שם למטה? למה ממתינים? מה כולם מחכים לקבל? מה מחלקים פה בעולם הנשמות? מחלקים פה שנים. אם את רוצה לקבל, תעמדי גם. מה מחלקים? לא הבנתי. שנים, שנים. מחלקים פה זמן. את הזמן שיהיה לך לחיות בתוך האדם שממנו תהיה חלק. תראי, בשלוש השורות האלה מחלקים שנים. בשתי השורות שם מחלקים רגעים. רגעים טובים, רגעים שמחים, רגעים קשים, עצובים, כל מיני. אבל בחלוקות של רגעים. שם רחוק יותר, את רואה? מחלקים דברים אחרים. את רוצה לקבל גם? תעמדי לידי. לפי מה מחלקים את השנים? כולם מקבלים את אותו דבר? אותה כמות שנים? מה זה, כמו החלוקה בימי הצנע? פתק? פנקס? בולים? שוויון יחסי? מה פתאום, מצחיקו לה, ממש לא ככה. כל אחד מקבל כמות שנים שונה. ואותה הוא חי. תעמדי, תעמדי בתור. את סקרנית מאוד, אה? כמה שנים מקבלים? אין לי מושג, כל אחד מקבל כמות שונה. רגע, אני רוצה להבין, עומדים בתור, מקבלים כמות של שנים, כל אחד כמות אחרת, מודיעים לכל אחד כמה הוא קיבל, האדם יודע באיזו שנה הוא מסיים? לא, הוא לא יודע. הוא מקבל את השנים שלו, מאותו רגע הן ממש שלו. זה הזמן שלו. אבל כמה הוא קיבל? הוא לא יודע. הוא ידע כמה רק בסוף, מבינה? אחרי שהוא השתמש בכולן. אוי, זאת בעיה. למה בעיה? כי הוא לא יודע כמה הוא קיבל. בן אדם אוהב לדעת כמה יש לו, כמה כסף יש לו, כמה אוהבים אותו, כמה מעריכים אותו. אז אם בן אדם לא יודע כמה שנים יש לו, זאת בעיה. זה לא בעיה מתוקה שאת. על זה בנויה השיטה. אתה מקבל, יש לך, ולא יודע כמה. שיטה מוזרה. מוזרה, אני לא חושבת. את תתרגלי. בכל אופן, זו השיטה. ככה זה. זו שיטה נפלאה, כי היא אינה מוחלטת. היא אינה דטרמיניסטית. יש אפשרות גם, אחרי שמקבלים, לשנות לטוב ולפחות טוב. תעמדי. גם אחר כך, תעמדי גם בתור של ההשתדלות, שתקחי גם יכולת השתדלות. קחי הרבה, וכמה שיתנו לך, תנסי לשכנע שיתנו לך עוד. מה זה התורים שם אמרת? רחוק יותר? למה כולם עומדים שם? מה זה? שם זה ההשתדלות שאמרת? לא. התור ההוא משמאל, זו חלוקת דירות. וזה שלידו, של לב טוב, אחר כך זה חלוקה של לב טוב, של לימוד, ילדים, והוא שם, את רואה את התור שם בסוף, של כסף. שם מחלקים כסף. למה יש שם כל כך הרבה אנשים? והתור מימין, שם מחלקים בריאות. גם שם עמוס. מה כולם עושים עם כל מה שהם מקבלים? אגב, כולם מקבלים הכל? במידה מסוימת, כן. בערך, לא כולם באותה כמות, לא כולם באותה איכות. אני מבינה. ומה עושים עם כל מה שמקבלים? נגיד, סיימתי את כל התורים והכל אצלי. אז עכשיו מה? קיבלתי המון דברים ועכשיו מה? עכשיו מחכים בתור הראשי. משפחה מסוימת תוריד אותך לעולם עם כל מה שקיבלת. את תיוולדי אליה. ואז תוכלי להשתמש בכל מה ששלך, כל מה שקיבלת. זהו? לא, לא זהו. יש עוד הרבה דברים שאת צריכה לדעת. את יכולה להסביר לי עוד? מה עוד אני צריכה לדעת? את צריכה לעמוד בתור חשוב נוסף. את הרי נשמה של יהודי, נכון? נכון, כן, אני חושבת שכן. אוקיי, אז את צריכה לעמוד גם באחד התורים החשובים ולא להתייאש, כי גם הוא ארוך. יהודים מבקשים את מה שמחלקים בתור הזה בבקשה הראשונה בתפילת 18. את כבר תראי, אם יהודים מבקשים את הבקשה הזאת בתחילת בקשותיהם בתפילת 18, זה אומר שזה דבר חשוב. לכי תעמדי גם בתור הזה. תור של מה זה? זה התור של הדעת. חנני מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אל תרדי לעולם בלי זה. תעמדי בתור לדעת ותבקשי מהשם כמה שיותר. זה ייתן לך כלי עבודה אחר כך בחיים, לקחת כל סיטואציה, לחבר אותה אל התורה, אל אמת, ולחיות חיים רגועים ומחוברים נכון לכל מה שיש סביבך. דעת תעזור לך בהכל. עם חינוך ילדים, בנישואים, עם חברות יעליבו אותך, דעת זה דבר שאי אפשר בלעדיו. זה פשוט לוקח את כל מה שיש לך מהתורים הקודמים, שנים, כסף, רגעים, בריאות, ומאפשר לך לחיות חיי תורה נטה בתוכנו. חיים נכונים. יא, חן חן, אני מודה לך, אני הולכת לחפש את התור לקבלת הדעת. יופי, בהצלחה. תדעי גם שמוסיף דעת מוסיף מכאוב. זה לא בהכרח סותר, אבל עוד נדבר על זה. בהצלחה בחיים. רוצו לחבק את הילדים שלכם. אומקה דליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. להתראות.